קראנו רק. טוב, בסדר, בואו, נראה את זה עוד פעם, בואו, נתחיל עם פרק ח' פסוק ד'. והתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו שגואל הרמת. ואמרו אל אלי, אתה זקנת, ונת לא הולכים בדרכך. תעשי לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. הערב הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו את נעלנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל הכל. היום אתה בונד שמואל, שמע בכל העם, בכל אשר יאמרו אליך, כי לא איתך מעשו, כי איתך מעשו מבוק עליהם. כל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבו לי וירדו אליהם אחרים, כן הם עושים גם לך. אתה שמע בכולם, כי העת תהיל בהם והגדת להם את משפט המלך השני, והגדת להם משפט המלך השני בוח עליהם. היום שמואל את כל דברי אדוני אל העם, השואלים אם איתו מלך. היום הזה יהיה משפט המלך השני בוח עליכם. וכן ייקח לסבלו במרכבתו ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולעשו לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחבוש חבישו, ולקצור קצירו, ולעשו כלי מלחמתו וכלי רכבו. ודמיותיכם ייקח לקרקחות ולטבחות ולעופות, וצדותיכם את כרמיכם וזיתכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו. וזעריכם וחנוכיכם יעשו ונתן לסריסה ולעבדיו. ואת עבדיכם ושפחותיכם את בחוריכם הטובים וחמוריכם ייקח ועשה למלכתו, שמלכם יעשו ואתם תהיו לו לעבדים. ונתקתם ביום ההוא לפני מלככם אשר נתקתם לכם, ולא יענה אדוני איתכם ביום ההוא. הימנו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לו, כי אם מלך יהיה עלינו. והיינו למלך מכל הגויים, משפחה ומלכנו, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. היום אדוני שמואל שמע בכולם, ונתקת להם מלך. היום שמואל אנשי ישראל, לכו איש ואיש. שאלת המלך היא שאלה גדולה, כאן יש אמירה ברורה מאוד נגד מלך, זה יופיע אפילו בצורה חזקה יותר בפרק י"ב, שיהיה לנו פרק סיכום העניין הזה, שמחדשים את המלוכה, ואז שם הוא אומר להם, הלא בפרק י"ב פסוק ז', גם אתה יתעצמו רואה את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה עליכם. הנוף כשהקדימו יום נקרא אל אדוני ויתן קולות ומתר, ודעו אמרו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ואז הם אומרים, ואמרו כל העם אל שמואל, יתפלל בעד רדך אל אדוני אלוהיך ואל תמות, כי אספנו כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. משמע שבעצם שאלת מלך ומינוי מלך הם דברים רעים בעיני השם. הדבר הזה אני פשוט בגמרא בעשרת סנהדרין. ישנם שתי דעות תנאים על כך, אם לא נאמרה פרשת מלך אלא כנגד כרעונתם של ישראל, או אם שלוש מצוות יצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך, למחות את עמלק ולמנות את בית הבחירה, כך פה זה קרמבה. כלומר שיש מצווה למנות מלך, זו המצווה שבאמתה עושים עליהם מלך ככל הגויים אשר עושים אותם. אנחנו נצטרך בשאלה הזאת לרדת לעומקה, והיא לא פשוטה. כלומר, הסתירה שעולה כאן ברורה, פרק הזה אומר חד משמעי שמלך זה איסור, והרמב"ם עונה את זה כמצווה, וכאמור, זוהי שם גם דעת תנאים בגמרא בעניין הזה. איך אנחנו בדיוק חיים עם זה, ומה ההתייחסותו של המקרא כולו למלך, ומה התורה אומרת על מלך, גם הדבר הזה יש סתירה, זה דברים שאנחנו נראה יותר מאוחר. אני רוצה קודם כל ללמוד כאן מה אומר הפרק הזה, אחר כך נראה, נבחן את הפרק בפרספקטיבה מקראית כללית. כאן זקני ישראל אומרים, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שים לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. מה זה בניך לא הלכו בדרכיך? אנחנו מיצינו את פרשת בני שמואל, נכון? אז אני רק רוצה להציב כאן שלוש אפשרויות בדבר הזה. ניתן לחלוק על המדרש הידוע שאמרנו, שכל אומר בני שמואל חטאו אינו לא טועה, כמה מן המפרשים כאן הולכים בדרך הזאת להגיד באמת, שהם נטעו אחרי הבצע, לקחו שוחד ועיתו משפט. שאלה, מה מלך בכזה מקרה יהיה יותר טוב מאשר בני שמואל? אנחנו אמרנו שמסתבר, כמדרש שאומר כל אומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, וזה עולה מתוך הפרשה שסותרת אצלנו, וזה פרק י"ב, דיברנו בכלל, נכון? ששמואל אומר להם, נינו נובי נגד השם, נגד משיכות, לא משהו מלקחתי וחמור מלקחתי, אז אין להם מה לענות. בכל היכלו לענות, תשובה פשוטה, אתה היית בסדר, אתה בבנים שלך. אפילו מינית אותם לוקחים שוחד ומתים משפט. גם לא ברור כאמור איך מלך פתור את הבעיה. וכאן אמרנו שהערבול שכר לספריהם ולחזניהם, כלומר, התחיל מנגנון, חזקה על מלך שהמנגנון לא יהיה יותר קטן. כלומר, השאלה איך מלך יפתור את הבעיה, אבל אז באמת שאלה מדוע הם ביקשו את זה. וכאן אני מביא את, אני מזכיר את דברי רבי ברכיה בירושלמי, שהחטא שלהם נראה הרבה יותר קטן, אבל אז הוא יתאים אלינו הרבה יותר, וזה שהם ישבו שם בבאר שבע, דיברנו על כך שבאר שבע הייתה עיר מסחר חשובה, שהעבירה את כל הסחורות מהדרום, מדרך הסמים וכדומה, ואחר כך לנמל אשקלון עזה, ועוד, ובאר שבע הייתה בהחלט בדרך, ושם, הם שם עסקו בענייני מסחרם, ולא כמו שמואל, שהקדיש את כל ימיו כדי לשפוט את ישראל, והם אמרו צריכים מלך. כן? כלומר, יש הרגשה שאין שופט, כן? שופט יושב בבית ומתעסק עם העניינים שלו, ויש הרגשה קצור כאן שאין להם רואה, תמנה לנו מלך שישפוט אותנו. והדבר הזה כאמור רע בעיני שמואל, והירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנן מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל שמואל אל השם. שוב, אם אנחנו מסתכלים פה על הנגיעה האישית של שמואל, אז אנחנו מגיעים פה למציאות שדי מוקדת, בסך הכל. ושוב היא עולה מתוך נאום שמואל בפרק י"ב, כן? היום שמואל לכל ישראל, אני שמעתי בקולכם בכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך, ועדיין המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי ועשבתי ועדיין נהג מכם, ואני התהלך לפניכם מנוראי עד היום הזה. הננו, איני הביאו מנגד אדוני מנגד משיכו את שור מלקחתי וחמור מלקחתי ואת מיישקתי ואת מירסות ואת מלקחתי חופר ואלי מנאי בו ואשיב לכם. וכאן אנחנו כאמור עוסקים בהלכה שנדמה לי הזכרנו שבא ונזכיר אותה שוב. זוהי הלכה שבאמת אדם זכאי שמנו את בנו במקומו למשרה שלו, משרה שלו שעובר בירושה. אנחנו יודעים את זה גם מכהונה גדולה, מה שכתוב בספר הכהן אשר ישלח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי עבד בגדי הקודש. יש לנו גם במלוכה למען ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל, והגמרא לומדת את זה לגבי כל כהונות שבישראל. כלומר, חזן מותר שימנה את בנו כחזן, והדיין שימנה את בנו כדיין במקומו, והרב שימנה את העזר, ריש גלגותא או כל אחד אחר שימנה את בנו במקומו. יש לדברים האלה, כל דברים האלה כפופים למגבלה אחת, ומה היא? שבנו יהיה ממלא מקום אבותיו. כן, כלומר, שהבן באמת ראוי למשרה הזאת כשם שאביו. אם הבן איננו ראוי למשרה, אז לא כהן גדול, לא ממנים את בנו, ולא מלך, לא ממנים את בנו, ולא רב, לא ממנים את בנו, ולא דיין, לא ממנים את בנו, ולא חזן, לא ממנים את בנו. כן, כלומר, מה... אבל אם הוא ראוי, ויש גם מישהו אחר ראוי, אז בנו קודם לכל אחד. כאן אנחנו רואים לתחום אפור ולתחום בעייתי, שיכול להסביר גם את הקצר בהבנת העניין כאן בין שמואל לבין. ודברים כאלה, זה מה שזה בכל יום. בכל יום, בירושות, בכל מיני משרות של קודש למיניהם, בכל מקום. השאלה היא תמיד עד כמה הבן באמת ממלא מקום אבותה. אין, כמו שהגדה על איזה חזן, שלא היה כל כך ירא שמיים, אבל היה חזן טוב לפחות, נהנו מהתפילות שלו. אחר כך מינה את בנו במקומו ואמרו על הבן שלו, ומפני אחד היינו, זה של אבא שלו, ואין אנחנו יכולים. זה כבר שלא. כן, כלומר, השאלה, אתה ממנה מישהו עם החסרונות, ויש לו אחר כך גם חסרונות שלו, לאן אנחנו הולכים מזה? וכאן אנחנו נכנסים לתחום מאוד מאוד אפור, בגלל שתמיד אתה יכול למצוא את ההבדלים. ואז השאלה, מה קורה? כל תקופת הגאונים, אנחנו יודעים שבאמת הם מינו את בניהם במקומה, לראשי הישיבות, כל פעם שזה היה אפשרי. הריף היה הראשון שבר את המסורת הזאת, נדמה לי שהזכרנו אותו, נכון? הריף היה הראשון ששבר את המסורת הזאת, ובנו רבי יעקב בן הריף, זה היה תלמיד חכם חשוב מאוד, והוא לא מינה אותו לרשות הישיבה, כיוון שהרי מיגש היה גדול ממנו, והוא מינה את הרי מיגש תלמידו ולא את בנו. הוא שבר במידה רבה את המסורת הזאת, והיה דבר מאוד מאוד מועיל,
בגלל שבסך הכל כשאתה ממשיך לסינכרונים, אז תמיד יש בעיה. והיום אנחנו יודעים שזה הבדל בין בישיבות הליטאיות לבין הישיבות החסידיות. אצל החסידים זה נשאר שהם ממנים את הבן, והרבה פעמים בן לא היה ראוי, ראוי קצת, ראוי בערך, וחסידויות התפרקו על זה ונשלו על זה. בישיבות הליטאיות באמת, בישיבות הליטאיות דרך כלל בנו את החתן ולא את הבן. אבל מה המשמעות בעצם? את הבן שלך אתה לא בוחר, את החתן שלך אתה כן בוחר. כלומר, נכון, הראש הישיב היה בוחר לחתן את מי שיהיה ראוי להיות ראש הישיבה. נגיד כאן, כן, תשובה כזה. ודברים כאלה, אני אומר, בהחלט יצרו מציאויות לא פשוטות. וגם כאן זה נראה כך. כלומר, כשהבנים, הראש אמרו שכשהבנים משמשים כשופטים, הם שופטים בבאר שבע, זה לא פותר את הבעיה בכל הארץ. והוא אומר, ואני התעלקתי לפניכם מנעורה ידם הזה. כלומר, שמואל עדיין באיזשהו תפקיד. יש לו תפקיד, יש לו תפקיד מנהיגותי, הוא כבר זקן. כלומר, הוא כבר לא יכול למלא את התפקיד במלוא התפוקה. למלא את התפקיד בתפוקה מאוד חלקית, הבנים שלו עוזרים על ידו, הבנים שלו פחות ראויים, כנראה לא לגמרי בלתי ראויים. וכאן השאלה, האם אתה הולך לתהליך של המחאה, או אתה אומר, כל כן, מוקירים טובה לשמואל, שבמשך כל כך הרבה שנים שיבש את העם, ומשאירים אותו גם אם המציאות היא לא כל כך טובה. כן, נגדיר את זה ככה, וזה באמת תחום אפור, שקשה מאוד לקבוע פה דברים. כאן עושה רושם שיש ביקורת קשה על עם ישראל. כלומר שהייתה פה הדחה והייתה מביישת ולא הייתה בה הכרת טובה וכל הדברים, אבל קשה מאוד להגדיר את זה בשחור לבן, עדיין. כן? כלומר, ההון אמרו שהמקרא כאן מכניע שהם עשו צעד לא ראוי, נאמר כך. בכל אופן, ניגע כאן במה שחסר לנו, מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין כאן הולכת בכיוון אחר. והיא אומרת, זקנים שבדור כהוגן שאלו, אפילו עמי הארצות קלקלו. זקנים שבדור כהוגן שאלו, והתקבצו כל זקני ישראל, ואומרו שמואל, ואומרו, הנה אתה זקנת בניך, והלכו את אחר, שימו לנו מלך. עמי הארצות אמרו לשופטינו ככל הגויים. כלומר, יש כאן איזה פלגינה. כן? כלומר, חצי משפט, מי ששנה זו, לא שנה זו, שימה לנו מלך לשופטינו, אמרו הזקנים, וזה היה טוב. ככל הגויים, זה אמרו עמי הארצות, ומה פתאום ככל הגויים? הרעיון הזה לחלק את זה כאן לזקנים מול צעירים, אני יודע, היה פה פעם בישיבה, פרופסור נקרא מאוד מאוד חשוב, נתן איזה שיעור עוד כשאני הייתי בגילכם, כן, נתן איזה שיעור, ואמר, אתם יכולים לתאר לעצמכם את מה שהוא אמר, כן, חז"ל רצו ללמד אותנו את הצורך, איך לכבד זקנים וכו' וכו'. מוכר לכם, כן, כלומר שהתנאים דרשו את הפסוקים על פי עולמם שלהם, ועל פי מה שהיה חשוב להם, ועל פי מה שעניין אותם, ובלי שום קשר אמיתי לפסוקים ולמה שכתוב. כן, שיטה אקדמית מאוד מאוד ידועה, אני מאוד מאוד מתנגד לה. ננסה לבחון את המדרש הזה, כאמור, את ההבדל בין הזקנים לבין עמי הארצות, ננסה לבחון לא לאור העובדה שהדרשן היה זקן ורצה שיכבדו אותו, אלא ננסה לבחון כאן דברים אחרים. ברור שעל מה מבוסס, על פניו נראה, ברור, על מה מבוסס ההבדל בין זקנים לעמי הארצות? בפסוקים? סליחה? לא. מה? בני
בליעל
בהמשך? על? בני בליעל שיהיו בהמשך? בני בליעל? לא, ממש לא. בואו נראה את הפסוקים. שוב. וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנענו מלך לשופטינו, וכאן אתה לומד, תנענו מלך לשופטינו, שייתכן שאפשר לעשות פלגינן במשפט. תנענו מלך לשופטינו, תנענו מלך, לשימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. כאן אתה לומד את הדבר, אבל תכף נראה אם זה עובד. ויאמר אדוני לשמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך יגידו לך משהו כי יותר מאשר לך. כלומר, כאן אנחנו שומעים לראשונה שיש שתי קבוצות, יש זקנים ויש עם. זה איך הם בא לידי ביטוי בהמשך, מה שכתוב בפסוק י"ט, וימנו העם לשמוע בקול שמואל ויאמרו לו, כי אם המלך יהיה עלינו והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו על כלב יצא לפנינו ולכלם בשביל שמותינו. כלומר, אם אנחנו מנסים לצייר את התמונה שעולה מתוך שלוש קבוצות הפסוקים שככה נראה, קראנו כאן שלוש קבוצות פסוקים, קבוצה אחת זה ד' ה', קבוצה שנייה זה ז', וקבוצה שלישית זה י' ת' כ'. אם אנחנו מנסים לצייר תמונה, אז שמואל יושב כאן בחדר, ובאים לפניו הזקנים ואומרים לו, נה, אתה זקנת ושבת, ובניך לא הלכו בקרחיך, שימה לנו מלך לשופטינו, אני מוכן להגיד גם ככל הגוי. כן. שמואל מאוד מאוד רע בעיניו הדבר הזה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תרגע! מה שאמרו לך כאן, זה בסדר. בוא יחד איתי. על כל ההמונים שצובעים שם בחוץ, ותראה מה קורה שם. זה משהו. מה לכל העם השני? וכאן באמת מתברר שיש שתי מגמות שונות. ומתברר שהזקנים, כמה שהם נחמדים וכמה שהם אומרים דברים שיכולים להישמע טובים, הם לא משקפים את מה שקורה בחוץ. מה ההבדל בין הזקנים לבין העם? הזקנים מדברים על משפט וצדק, נכון? מדברים על אתה זקנת וסבת, ובניך, אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכך. זה מתייחס אל הפסוקים הקדומים שנאמר בהם, ויתו אחרי הבצה, ויקחו שוחד, ויתו משפט. אבל מתברר שאת העם בכלל מעניינת בעיה אחרת. איזו בעיה? המלחמות. המלחמות, זה מה שמעניין. העם בכלל לא מדבר על שאלת משפט צדק, אומרים, ושפטנו מלכנו ויצא לפעמים בכלל מלחמותינו, כאן המילה ושפטנו לא מתפרשת בכלל במובן של שיפוט, בשאלה מי צודק ומי צריך לשלם ומי זכאי. כאן ושפטנו זה לשון ההנהגה, וזה כמו אם ניקח למשל פסוק עבדיאל בן כנס, נראה בתחילת ספר שופטים, עכשיו נסתכל שם בפי ג' פסוק ח' ויחרף אדוני בישראל וימכרם ביד כושן ובשעתיים מלך ארם נהריים ויעבדו בני ישראל את כושן ובשעתיים שמונה שנים ויזעקו בני ישראל אל הדבר ועקב אדוני מושיע לבני ישראל ויושיעם את עוגיאל בכנז אחיך לב הקטון ממנו ותהי עליו רוח אדוני וישפט את ישראל ויצא למלחמה ויתן אדוני בידו את כושן ובשעתיים מלחמה ותהי עליו רוח אדוני מה זה שם לשפוט את ישראל? לא מדובר שם על עשיית משפטים, אלא על מה מדובר שם? מנהיג אותם למלחמה. זה מה אחר? זה סיפור אחר. כשמדובר על עשיית משפט, מי הוא האלטרנטיבה למלך? במקרה שלנו? מה? שמואל ובנה. נכון? הם אומרים, תשמע, אתה והבנים שלך זה לא הולך, כי אתה זקן והבנים שלך לא הלכו בדרך כלל. אבל שתי האפשרויות שעומדות כאן זה או שמואל ובניו, או מלך ושמואל רע בעיניו כשרוצים מלך במקומו ובמקום בניו. כשמדובר על מלחמה, מה האלטרנטיבה למלך? מה? הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר להם שמואל. תראו מה תוכל. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותראו לא כי מלך ימלוך עלינו. השם לא יחלוק. השם הוא בעל מלחמות, השם איש מלחמה, השם שמו. ומלחמות עושה הקדוש ברוך הוא עושה כל הדבר שאנחנו נצטרך להסביר אותו, הרי ודאי שלא נצטווינו לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שהקדוש ברוך הוא ינהל בשבילנו את המלחמה. מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא יעשה את המלחמה במקום המלך? איך זה עומד במקום? וכל הדברים האלה עוד יעסיקו אותנו, אנחנו נמצאים ממש בהתחלת הדרך של אחת הפרשות הסבוכות ביותר במקרא, אבל אני פשוט, שיסתכל, 360 ועלות, אני מנסה לחפש מאיפה להתחיל להתיר פה את הקשרים. אז לאט לאט. אבל כרגע אני בא ומסביר את דברי הגמרא שאומר, זקנים שבדור כאוגן שאלו, ואילו עמי הארצות קלקלו. עכשיו מה הוא נראה? נניח בעת שאני לא יכול לחלק את הפסוק. חלוקת הפסוק כאן נראית בעייתי. להגיד כאן שהמשמעות היא, שימה לנו מלך, אמרו הזקנים, לשופטינו ככל הגויים, אמרו העם, זה נשמע קצת מלאכותי. בואו נגיד, הזקנים אמרו, סימן לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אני לא נבהל מזה. למה אני, למה אני לא נבהל מהביטוי הזה? מה? סליחה?
התורה כותבת.
כן? אמרת, סימן למלך, ככל הגויים אשר סביבותיי. טוב, אפשר כמובן לדחות את הטענה הזאת, שהרי זה ספר דברים שנכתב רק בימי יאשיהו, כמו שוודאי יודעים כל המודרניים. כן, אבל בואו נגיד, זאת אחת מ-250 שאלות שיש על התיאוריה. אחת מ-250 שאלות שיש על התיאוריה. כמעט כל הפסוקים של ספר דברים כתובים לנו בספרים קדומים ליאשיהו בכל מיני דוגמאות. אני יודע, בואו ניקח בספר מלכים את הסיפור של המציאה, נסתכל רגע מלכים בית פרק י' ד'. כתוב על המציאה בית פרק י' ד' פסוק ה', ויהי כאשר חזקה הממלכה בידו ויך את המקים את המלך אביו ואת בני המקים לא העמיד, ככתוב בספר תורת משה, שציווה אדוני לאמור, לא ימתו אבות על בנים ולא ימתו על אבות, כי אם איש בחטאים. נחל עבור הקודש הוא ידע מה יכתוב יאשיהו. אז יש, כן, אז אומרים, אז יש כל מיני גרעינים קדומים שיאשיהו מסתבר, אבל זה גרעין קדום, זה גרעין קדום, זה גרעין קדום. אז כבר הגענו לתיאוריה של הבן דוד של משה רבנו, שאתם ודאי מכירים. כן, כלומר, זה שתורה לא כתב משה רבנו, אלא מישהו אחר, כשהוא הקודש כתב אותה משה רבנו, זה משה רבנו אחר, זה הבן דוד שלו. זה לא ייגמר. התיאוריה הזאת היא תיאוריה כל כך מופרכת שאני לא יודע איך היא עדיין מחזיקה. היא מחזיקה מעמד היום בערך כמו, אני יודע, הסכמי אוסלו. יש כאלה שעוד פתוחים שזה עוד מחזיק מעמד. זה מין אנרציה כזאת בגלל שהפרופסורים למדו את הדברים האלה לפני 70 שנה כשהם היו בבית ספר ולא לימדו אותם שכבר יש תיאוריות אחרות. וגם אם לימדו אותם הם לא הקשיבו. אבל לעניין שלנו אני חוזר, אני בדרך כלל מתייחס בכבוד למחקר, אבל מה אני יכול לעשות? זה לא מתחיל. מה אני יכול לעשות? נחזור אם כן כאן. אז לכן מהביטוי שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, זה לא ביטוי מבהיל אותי שאמרו אותו זקנים שבדור, הם השתמשו בלשון של התורה, ואמרתי אתה שימה להם מלך ככל הגויים אשר שימו. למה באמת התורה מתבטאת כאן? צריך לדבר. אבל זה ודאי שונה. שימו לב, כאן הדגש הוא באמת על לשופטים. כמו שכתוב, וירא הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, נתנה לנו מלך לשופטים. לעומת זאת, כשהעם מדבר, מה הם אומרים? ויאמרו לו כי מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו. כלומר, גם כשכתוב בתורה, שים עליהם מלך ככל הגויים ושפטנו סביבותיי, השאלה איזה ביטוי אתה מדגיש? אתה מדגיש, אתה רוצה להיות כמו כל הגויים, אתה מדגיש, אתה רוצה משפט. בכלל באמת יש הבדל בין שמואל שיושב בבית, ספון בבית, יחד עם כמה זקנים, והם מדברים אליו. ואומרו לו, תשמע, המשפט לא נערך טוב בניך, לא הלכו בדרך אחר. לבין הקדוש ברוך הוא שרואה את כל העם ואומר, הם בכלל רוצים מלחמות. ואם כן, זה לא אותך מה עשו, כי יודעים מה עשו. הבעיה היא לא שרוצים איזשהו שופט שישפוט את העם במקומך, הבעיה היא שרוצים מלך במקומי כדי שינהל את מלחמותיהם. זה משהו מהקדוש ברוך הוא. שוב, אני כרגע מלמד רק פשט, סוגיה במלוא היקפה, רק אחרי שנראה איפשהו מה הדברים שהפרק הזה אומר. נמשיך. הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואתה פסוק ט', ואתה אשמע בקולם. אך כי העת תעיד בהם והגדת להם את משפט המלך אשר ימלוכם. היום ישמעו לנו כל דברי הדברי אל העם השואלים מי טוב. וכאן יש משפט המלך, קראנו אותו כבר, לא נקרא אותו שוב, הוא מסתכל כמובן. וזעקתם ביום אמרו מלכם מלכם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום. שוב, נתחיל מהגמרא, והשאלה איך להתייחס לפרשה הזו. נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי, עם כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו, או לא נאמרה פרשה הזו, אלא כדי לאיים עליה. השאלה מה זה משפט המלך? משפט המלך הוא בא באמת להגיד להם את החוקה ואת המשפט. הוא בא להגיד להם, תשמעו, אתם תבחרו מלך, זה מה שהוא יעשה. מה אתם אומרים? מה אומרת כאן הפרשה? עם איזו דעה אתם? כל אמור פרשת מלך מלך מלך, דבר או שלא נאמר הפרשה, אלא כדי להעניין להם. מי עושה אומר, שמלך מלך 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 הפרשה כדי להעניין. ומי אתם תומכים?
זה ביום.
מה?
ביום.
ביום, זה נראה אותה שקוף. ומלך כמותו, אני לא חושב שכלל אפשר להתווכח. עכשיו זו, כשאתה קורא אותה, היא לא באה להגיד מה מותר למלך לעשות ומה אסור למלך לעשות, נכון? באה להגיד, עוד מעט, היא באה להגיד, נו נו נו, אם אתם רוצים מלך, תדעו את מה שצפוי לכם, נכון? מה יעשה מי שאומר כל הכתוב פרשת מלך מלך מותר? שמבין שהפרשה נאמרה בתום לב בעצם כדי ללמד אותנו מלכות מלכים.
הוא לומד את זה דרך אגב,
הוא לומד
את זה באופן
ישיר.
הוא לומד את זה בדרך אגב,
אני יודע ששמוע
נקע דווקא את הדברים האלה.
זה תראות שפרצים 5 דקות לפני המוות, אם אפשר לפרץ את המוצא. כן.
זה פתיון כתיון אמת, אלא כמרה וכל המנסוקיות, זה לרב אמר על התוחרם, תעשבו וסבינו, זה אותה חקירה. גם אם הוא מפקד אותם, לא הגיוני שהוא יבוא ויסקר אליהם.
למה? אם מלך, זה מה שהוא עלול לעשות, אז צריך להגיד להם, תדעו, מלך זה מה שהוא עלול לעשות. אולי דווקא
אם אתה אומר שזה מצווה, אז היו פה יותר גדול.
טוב, רבותיי, אתם כולכם סביב אותו עיגול. אני תמיד מבקש, נכנסנו לסמטה, אל תנסו לתמרן בכוח. תצאו מהסמטה ולמרן. תצאו לחפש, מה?
זה דבר מעורר. זה דבר
מעורר. אתם כל הזמן באותה סמטה. כל הזמן מנסים להיכנס לחנייה בין שתי מכוניות במקום ש... תדפיקו מפה את הפח ומשם את הפח. כן.
כותר את זה אחר כך בספר.
או. עמותה, אם אין כאן תשובה, תצאו מהסמטה. בכלל. כן, שוב, כמו שדיברנו על כל אומרים, בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. אם זה לא מסתבר, נלך לפרשה אחרת. נכון? גם כאן זה ודאי מה שצריך לעשות. וזה כתוב לנו בפרק י'. סוף פרק י'. ואחרי שבוחרים את שאול, פסוק כדלת, והוא משמע לכל העם, הראיתם, הראיתם אשר בחרבו אדוני כן כמו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני, וישלח שמואל את כל העם, איש לבית. ועכשיו הוא כותב את משפט המלוכה, פשוט הדברים, זה משפט המלך שהוא אמר כאן, הוא כותב אותו בספר, הוא אומר, רבותיי, זאת החוקה. כלומר, לא רק באתי לאיים עליכם, זה מה שהמלך יעשה. כן. זאת החוקה. והוא כותב את זה, כותב את זה בספר, ומעכשיו תדעו, זה משפט המלך. אלה הם הלכות מלכים.
כן, זה ככה. יכול להיות שזה כמו שירת האזינו. שמשה רבנו מדבר אותה, כותב אותה, שם אותה לפני שני, כדי שאחר כך יפתחו וידעו שבאמת.
זה לא האווירה. שם האווירה זה מה שהוא אומר, ויאמרו שמואל לכל העם, הריתם אשר בחרו השם, כן כמוהו בכל העם, ויאמרו כל העם, ויאמרו יחי המלך, ומפילים גורל, ויוצא עליו, ואז הוא כתב משפט המלוכה, ונותן למלך, זה לא האווירה של שירת הזה. עדיין כמובן, אז לכאורה צריך לשאול יוסי שאומר, באמת, שכל העם הוא פרשת מלך, מלך מותר בו, אבל עדיין הרי אי אפשר להתעלם מזה. שאצלנו בפרק ח' זה ברור לחלוטין שהפרשה נאמרה כדי להמה, נכון? כאן עולה השאלה, כשיש לנו שתי דעות של תנאים, איפה אנחנו נמצאים? ואתם יודעים שאני אוהב להיות במקום טוב באמצע. אז בואו לא נחפש כרגע אלטרנטיבות, אלא בואו נחפש את המקום שאני אוהב להיות בו, לצורך העניין. כלומר, אני אוהב להיות כאמור במקום טוב באמצע, ובואו נחפש את המקום. שוב, אני אומר, המסקנות שבאות במחלוקת התנאים מתוך הפסוקים, היא קודם כל שכל האמור פרשת מלך מלך מותר בו, ועדיין הפרשה נאמרה כדי להאמר. כלומר, נאמר, נו, אתם בוחרים מלך, תדעו, זה ידפוק אותך. איך שני הדברים האלה יושבים זה עם זה. אני חושב שהתשובה לשאלה הזו, איך שני הדברים האלה יכולים לשבת זה בצד זה, לכאורה אמרתי כאן דבר והיפוכו, שאני אומר, זה, בואו נגיד, אנחנו מכירים את הביטוי, כשר, אבל אני לא רוצה להמשיך, כן? יודעים למה אני מתכוון. כלומר, הדבר הזה יכול להיות בהחלט חוקי, יכול להיות בהחלט כשר, אבל לא בהכרח ראוי. אז אם הוא לא ראוי, אז למה הוא חוקי והוא כשר? כאן אנחנו נמצאים בכלל בהבנת המצוקה של כל מערכת חוקים. מערכת חוקים נכתבת בתור משהו קלאסי. ותמיד יש לנו הבעיה, האם זה מתאים לתנאים הנוכחים, לזמן ולמקום של עכשיו. זאת תמיד השאלה. זאת שאלה בכל מערכת חוקים. זאת שאלה בכל קו לבן שאתה מצייר על הכביש. שהוא נועד למנוע השתוללות ושאנשים יעברו לצד השני ומולם תבוא מכונית אחרת ובלי שהם ראו אותה. כן, אבל כשאתה נוסע בשתיים בלילה ואתה זוכל אחרי איזה מין מסעית כזאת, איזה מחלית ענקית שנוסעת במהירות 20 קמ"ש והמנוע שלך, כל מנוע מתחיל לעלות אם אתה לא תעקוף ואין שום מכונית מסביב, השאלה אם אז אתה עוקף את הקו הלבן. זאת שאלה שקיימת תמיד או בכל מיני מצבים אחרים שאולי יותר מסוכן מכל מיני סיבות אחרות דווקא לא לעשות את זה. כלומר, הקו הלבן מתאים למקרים מסוימים, והמקרים האלה הם כנראה רבים, ובשבילם הוא סרוטט, הוא לא מתאים בכל מקרה. זה נכון גם לגבי החוק. החוק הוא חוק שמתאים לגבי כל המקרים, הוא לא מתאים בכל מקרה. הוא לא מתאים בכל מקרה. יש מקרים שהוא יותר מתאים, יש מקרים שהוא פחות. בית הסוהר יושבים במאסר עולם הרבה מאוד רוצחים שחלק מהם זה מגיע להם יותר וחלק מהם זה מגיע להם פחות. איך שלא נדעת. ויש מקרים ויש מקרים ואותו דבר באלף דברים אחרים. ונתתי כאן מקרה שהוא רוצחים לבתי בגלל זה המקרה היחיד שיש עליו גזר דין חובה בלי שיקול דעת של השופט. אבל זה נכון בכל דבר. תמיד השאלה אם אתה נותן את הדין הקיבוצי או אתה נותן את הדין הפרטי המתאים לך. אני לא יודע אם אנחנו יכולים גם בהלכה. שאלה הנורמטיבי הכללי, נכון בדרך כלל, או הדבר שמתאים לכאן. וחייב להיות משפט המלוכה, מה שכתוב לנו כאן במשפט המלוכה, זה דבר שחייב להיות. לאיזה מקרה זה חייב? לאיזה מקרה זה נכתב? ובתכנים. מה?
מלחמות.
נכון. באמת יש. משפט המיוחד נכתב בשביל מקרה חירום, ובואו נגיד, מקרה חירום זה יכול להיות גם רעידת אדמה. יכול להיות גם מצרים. עכשיו בואו נדבר על מקרה החירום המוכר יותר, מלחמות. נכון, זה מדהים גם בפגיעת, אני לא יודע איזה... איזה כוכב שביט שפוגע בכדור הארץ בדיוק באותו מקום. אני לא יכול לדבר עכשיו על כל מיני מקרים מוזרים שקיימים. ושאז בעצם אתה עושה גיוס חירום, אתה עושה כל מיני כדורים. בואו נדבר על מקרה החירום המוכר כיותר מלחמה. משפט המלך, משפט סודי. ולכן מכאן, זה לא מרכב טוב, אפשר עכשיו לרצות לפני מרכב טוב. שוב, אין הכוונה כאן רק בשביל הכבוד שלו. שזה לא צריך לגייס את כל העם שירוץ לפני המרכבה שלו, לכולם זה ברור. אתה צריך את זה, רצו לפני מרכבתו, הכוונה, כשצריכים חיים, יהיה לכם, ואז המרכבה של המלך הולכת, אתה צריך צבא שילך לפניה, וכמובן יגן על המלך, אבל גם מסתער. זה לא מדובר פה שייקח 30 איש, או 50 איש שרצים לפניה. שרי ענפים, יש כאן גם, נכון? זאת אומרת, אתה מדבר על אלפי אנשים, אתה לא צריך אלפי אנשים שירוץ לפני המרכבה קודם. החוש חגישו, לקצור קציעו, לעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, ממילא ברור שחריש וחסר של דבר. ותבואה, כדי שהוא יוכל לפרנס ידע, אנשים רבים יטמין את כל הצבא שלו. אז הוא יצטרך לקחת, הוא יצטרך שיהיו לו משאבים, אז לכן ייקח לך כל מיני תבחות ולופר. מה? כל הבנות הוא צריך שיפלו אצלו במטבח. הוא יצטרך לגייס את כל הבנות. ברגע שיש לך צבא, ואנחנו צריכים להכיל אותו. ואז הם יצטרכו להיות רק אחות המכון. אם אני אגיד זה גם סלו לכם, כמה לכם שתכם אותו במקלח, ונתן לעבדיו, זה לא סתם שהוא רוצה לתת לעבדיו, זה כאמור, בשביל הצרכים שאנחנו מדברים, שניתן להגיד אותם כצרכים לאומיים. אז אחריהם וכם לכם יעשור את הנסריסה ולעבדיו, ולחבת שפחותכם את בחורכם עבדים את חמורכם ייקח, ועשה את מלכתו, צריכים לעשור, ואתם תהיו לו לעבד. לשון אחרת. אתם, העם, רוצים מלך. למה אתם רוצים מלך? כדי שינהל לכם את המלחמות. זה בסדר, תדעו את המחיר. יש שם הרבה מאוד אנשים, אני רוצה שתדעו את זה. אם מדינת ישראל תבטל על תקציב הביטחון, ולא אפשר יהיה לפתור לו כמעט את כל הבעיות שלו. אני רוצה גם לכם סוד, שלא כך אוהבים לדעת אותו בציבור שלנו, וגם אני לא אוהב לדעת אותו, וגם לדעתי הוא לא מוסתר. אבל זה דברים מלפני שנולדתם. ואצלי זה דברים שהיו אתמול שלשום, אבל אצלכם זה פרה-היסטוריה. לא יודע מתי מתחילה אצלכם ההיסטוריה בכלל. אצלכם זה פרה-היסטוריה, אצלי זה דברים ממש מאתמול שלשום. כבר הייתי איש מבוגר, כבר הייתי נשוי עם הרבה ילדים, ורם פה בישיבה. אני מדבר כרגע לצורך העניין הזה על שנות ה-80. קרה משהו ונפתח פה איזשהו ברז. מדינת ישראל הייתה במצוקה כלכלית גדולה מאוד ונסמכה מאוד על ארצות הברית, זה היה גם בשנות ה-70. נפתח פה איזשהו שסתום, איזה ברז לא בדיוק ברור, בתחילת שנות ה-80, והייתה פה אינפלציה שהגיעה ל-850%. תבינו על מה אנחנו מדברים. אינפלציה היום, כמה? 3% בשנה, 2.5% בשנה, הייתה 850%. אתה לקחת כסף, הוא נמס לך בין הידיים, נשאר לעשות תוקנו. המחיר של המרגרינות היה כתוב בחנויות המכולת בדולרים, אם אני לא מגזים קצת, בגלל שעל הלירה אי אפשר היה לסמוך. פשוט הלכה ופחתה, וזה מצב שבו מדינה מתמוטטת. ואני מזכיר לכם שמלכות, ומלך זה אחד שסומכים על המטבע שלו. אתה עלול ככה אפילו לאבד דיני מלכות, לא רק בא לך, גם במציאות זה דבר שיכול להביא להפיכות ולמלחמות אזרחים, מה שקורה ביוון או מה שקורה בכל מיני מקומות אחרים, שלא סומכים על המטבע. כמו 50%, בדרך כלל שנה אחר כך זה כבר 2,500. גם כאן ממשלת אחדות, למרות ששתי המפלגות מאוד לא אהבו אחת את השנייה, אבל הם הבינו שאם לא, אז המדינה תיהרס. והצליחו לבלום את זה. ולהצליח את הכלכלה שלנו, שהיום היא אחת הכלכלות החזקות בעולם. היינו מדינה שהייתה עלי נידף וכל היום נסמכה על שולחנה של ארצות הברית. היום, סליחה, כל מי שמקריץ את המאזנים יודע שארצות הברית יכולה להיות סמוכה על השולחן שלנו. כן? אני מחוב של 16 טריליון דולר. כשתבינו על מה מדובר, זה הנכדים של הנכדים של הנכדים שלהם, לא יהיה ספיקו שלהם את הכל. אבל יומד שזה הבעיה. הכלכלה שלנו אחת הכלכלות החזקות ביותר בעולם. ואז אי אפשר היה לתאר את זה בכלל. מה שאנשים לא יודעים, תדעו לכם, זה היה החלטה בממשלת אחדות, קיצוץ חריף ביותר בתקציב הביטחון. זה בסופו של דבר, תדעו לכם, הוליד, נרצה או לא נרצה, את הסכמי אוסלו. לא פתרו שום בעיה. אבל אמרו, אי אפשר לתאם כזה תקציב ביטחון, מוכרחים לוותר, ומוכרחים פה, ומוכרחים שם, למען כלכלה, וכו' וכו' וכו'. ובגדול זה התהליך, זה כולל עוד כמובן כל מיני גורמים. אבל תדעו לכם שזה היה האינפלציה הדוהרת הזאת, ההחלטה לקצץ את כל תקציב הביטחון, הסכמי אוסלו, ולאן שהגענו מחמתם עד היום, וגם היום יש איזה מאבק עצום. כולנו ברור שבלי תקציב ביטחון, אז יבלעו אותנו פה חיים. ומצד שני, הרבה אנשים אומרים, תקציב ביטחון זה אוכל כל חלקה טובה בחברה. יש אנשים רבים ללכת. ואיך פותרים את הבעיה, וזאת גם הבעיה של התקציב. אתם בוודאי יודעים שיש בחירות עוד מעט. אתם בוודאי יודעים שהבחירות הן בגלל שלא הצליחו להעביר תקציב. לא הצליחו להעביר תקציב, זה המחלוקת על תקציב הביטחון. זאת המחלוקת. יש מחלוקות, אני יודע, גם על, אני יודע, קצבות ילדים, זה שטויות. כן? זה הכסף הקטן. המחלוקת הגדולה היא על תקציב הביטחון. נתניהו וברק לא מוכנים לוותר, ומפלגות אחרות, כל אחד דואג לאינטרסים שלו, דורשים פה ודורשים שם, והמשמעות תהיה ויתור על תקציב הביטחון. אבל כאן אומר להם שמואל, דעו לכם, אתם רוצים מלך לנהל מלחמות? תדעו את המחירים. לנהל מלחמות, זה סוג מסוים של העם, יש לזה המון יתרונות, לנצח במלחמות, אני רוצה שתדעו, אלא לכם. כאן ניתנת למלך יד חופשית עצומה. ועכשיו לך תדע על מה הוא בדיוק מוציא את הכסף, ומתי הוא גובה כסף, ומתי הוא מחליט לעשות מלחמה, ומתי הוא מחליט להכריז על מצב חירום, ומתי הוא לוקח ולכל דבר ובשביל מה. צ'רלס הראשון, מלך אנגליה, אני שומע את השם הזה פעם. 117. זה היה הפעם היחידה שהייתה התקוממות בבריטניה השמרנית, וויתרו על המשטר המלוכני למשך דור אחד, אוליבר קרומוול, בטח שם שיותר אנשים שם מוכן, כן? אוליבר קרומוול הוא היה שר הצבא שהדיח את צ'רלס הראשון, צ'רלס הראשון נמצא להורג. כן, מלך, כן? הוא עלה על הגיליוטין. על מה? הוא היה צריך כספים לממן את כל ההשתוללויות שלו ואת כל בזבזנויות החצר שלו וכל המשטרות שלו. והמס, לצורך זה נקרא מס אוניות, הוא טען שזה נועד כדי לחזק את הציר, למלחמות עם בני הפלוגתא של אנגליה, שהיו אז בעיקר הולנד וספרד, כן, שהיה שם השאלה של השלטון על הים, והוא לקח את מס האוניות והכל היה לבזבוזי החצר. אתה נותן למלך צ'ק פתוח, לך תדע אחר כך מה הוא עושה עם הכסף, ומה הוא עושה עם האנשים ולעזור. מי שיישם את משפט המלך בשלמותו, בסופו של דבר, מי זה היה? מה? שלמה. המיסים שהוא לקח, ותראו, הוא היה המלך שלמה מס מכל ישראל, והיה מס 30,000 איש. למה הוא לוקח את המס הזה? אגב, מס במקרא זה מס עובד. זה מילואים, מה שנקרא את זה. מילואים או שירות לאומי. למה הוא לקח את האנשים? פסוק ידוע, מפורסם. מה? בנייה, זו מילה קצת צנועה, מה? סליחה? בית המקדש. אני כתוב שם, אנחנו קוראים לזה בהפטרה, פרשת תרומה, ומלכים א' פרק ו', ושם מדובר על בניית המקדש. כן? היה לרק שלמה, מס בפריסוליה, מס 30,000 איש, ויש לכם לבנונה, 10,000 בחודש, חליפות, חודשים לבנונה, חודשים בביתם, וזה כדי לבנות את המקדש. לא אותו מילה שאני חושב שזה בהחלט מצדיק והגיוס לאומי וגיוס חירום הסכימו איתי שזה מצדיק אבל כבר יש אנשים מה הוא בונה מיד אחרי בית המקדש? בית ביתו בנשו כבר כל הגיוס קיים מה אחרי ביתו? בית לבת פרעה הוא בית, כן, שעושה לבת פרעה וזה בית גדול שם עם קריה שלמה אחר כך ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות. יש שם גם דברים טובים, חצור מגידו וגזר, אתה יכול להגיד, זה הכל נצחים ביטחוניים. ויש גם כל חשק שלמה, ולך תדע מה, אתה כבר מחזיק את העם, אתה כבר מתרגל, שהם הפועלים, והם כבר עושים בשבילי, ואני כבר לוקח את הכסף. הגבולות כבר מטושטשים לחלוטין. וכאן בדיוק ההבדל בין משפט מלוכה שכותבים אותו על ספר, לבין כשמאיימים בו על העם, ואומרים, אתם רוצים משפט המלוכה, זה יהיה. אבל משפט המלוכה, יודעים בדיוק איפה זה מתחיל. עכשיו יש מלחמה עם בני המון, כולנו יודעים איפה זה מתחיל. אף אחד לא יודע איפה זה יסתיים. כולם יודעים איך נכנסים לזה, אף אחד לא יודע איך יוצאים מזה. איך יוצאים מכזה? וכשהמלך אומר, אני של הביטחון, צריך לזה, אני צריך לזה, אני צריך לזה, את האנשים, גם לבנות לי בית גדול, זה חלק מהייצוג של העם, ואז כמובן עד איזה גודל, ועד איפה ועד איכן, וכו' וכו' וכו'. איפה הדברים האלה? יש סוגיה בגיטין, יש סוגיה של אפוטרופוס. ובדרך כלל ממנים אפוטרופוס ליתומים קטנים. ואז מתחילות שם שאלות באפוטרופוס, הוא לוקח כל מיני דברים מהרכוש של היתומים. מדובר שם על איזה אפוטרופוס שקנה בגדים יפים מהכסף של היתומים. ממש, הוא מבין את זה רב נחמן, אמר, טוב, הוא צריך את זה כדי לייצג אותם בכל מיני עסקים, בכל מיני משפטים. קונה זה, קונה זה, קונה טוב, זה, הוא צריך לייצג פה, זה, הוא צריך ללכת לפה, זה, הוא צריך ללכת לשם. שמו שבא יתברר ש... 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 יש לו גבולות. הוא לוקח כסף של מישהו אחר, כיוון שאתה מייצג אותו, איפה גבולות העניין? עד איפה זה מגיע? יש כל כך הרבה בתחום האפור, שזה בין הכבוד והעיקר שלך, לבין מה שצריכים כדי לייצג את העם. כל כך הרבה תחום אפור, כל כך הרבה תחום בלתי מוגדר. ולכן פרשה שהיא ביסודה פרשת המלך, הופכת גם להיות פרשת איום. עד איפה מותר למשוך את הדברים? השאלה הזאת עולה גם לגבי ניהול מלחמות. עד איך מותר לנהל מלחמות? היום אנחנו חיים במאבק קיומי כל כך מובהק שברור לנו לחלוטין שכל מלחמה שאנחנו מנהלים היום זה, זה, זה ההגנה המינימלית שלנו. לא בכל היסטוריה של כל מדינה זה כך, כשאנחנו לוקחים את דיני מלחמות כתוב שמלכות ההורגת שישית מהעם, זה עדיין בסדר. ומותר למלך להרבות את שומרו ולהגדיל לכבודו, תסתכלו בלכות מלכות, הם מלכים עד איפה מותר להגיע? בשם הביטחון של העם. עד אחד הסופרים הפורים ביותר של הימין בישראל, משה שמיר, שמעתם את השם הזה פעם? עד האישים הפורים ביותר, הייתי אומר, בהגות הימנית של המדינה. איפה הוא גדל? באיזה בית מדרש הוא גדל? משה שמיר, מישהו יודע אולי? הוא גדל בשומר הצעיר. הוא גדל בשמאל שבשמאל 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 הוא... עבר באיזשהו מקום, איזשהו היפוך, והגיע לחקר האמת. הגיע לנקודה נכונה. אבל אני עוד זוכר אותו, אני, כן, הנה אתה זקנת. אז אני עוד זוכר אותו כשהוא היה בשמאל, שבשמאל, 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 ואז הוא כתב ספר חשוב, מה הספר הידוע ביותר שלו? מה? לא. לא טוב וחלש וגם לא עצמך חשוב שלו. מה? מלך בשר ודם. מלך בשר ודם זה הקלאסה הגדולה של מלך בשר ודם. שמן וגדול. הספר הזה עוסק במלחמותיו של ינאי. כן, הוא כתב בעצם את דמותו של ינאי, הוא למד הרבה היסטוריה והוא כתב ספר. ספר יוצא מן הכלל. אבל הוא לא כתב על ינאי. על מי הוא כתב? על בן גוריון. הוא קרא לספר ינאי. הוא כתב את הספר הזה בעקבות מבצע קדש. הוא מה שקוראים מלחמת סיני. זה משהו רע, וזו התפשטות הזאת עם אינגלש, אתם קוראים את זה. הייתה תפיסה מאוד מאוד שמאלית. ובספר הזה הוא מתאר בעיקר את המאבק בין ינאי למלך החכמים, שמעון בן שטח וחבורתו שם, הוא יושב בשקט, וינאי כל הזמן מנהל מלחמות בכל העולם, והולך לכבוש חצי עולם, ובסופו של דבר מפסיד בכל המלחמות. זה, זאת שאלה אחרת. אבל ינאי ראה את עצמו כאיזה מין... היה איזה מגלומן שרצה לבנות פה איזה מעצמה של מי יודע מה, וכל הזמן החזיק את העם במלחמות מפה ומשם, והוא כותב איזה ביקור. אתה יוצא למלחמות, הכל בשם הביטחון, אז איפה אתה הולך? מה המחירים שלנו? לאן זה קורה? אני חושב שהביקורת הזאת קיימת במקרא, אני כתבתי דברים אפילו קצת דומים. על דוד ובת שבע, שכתבתי, ועולות שם שאלות כאלה, שאלות חריפות, לא. בשביל מה הייתה המלחמה? במקום בבני המון על זה שקצצו את הזקנים, והסתבכו שם אחר כך במלחמת עולם, עם כל העמים שמסביב, ואחר כך הם יעשו במקום בבני המון ולהעביר אותם במגירה, ובינתיים יושבת בת שבע, ואין לה בעל, ולך תדע מי נמצא איפה. ובת שבע מייצגת איזושהי בעיה כללית מאוד, וכזו וכזו תאכל חרב, ואלן אתה מגיע. נשי עמית יגרשו מבית תענוגיה מעל עולליה, תיקחו אדוני לעולה. החשבון הזה, אני אומר שוב, היום זה לא רלוונטי. היום זה לא רלוונטי, אני מדבר כאן על כל אחד מהשמאל שבשמאל. עדיין שלא מדובר על המלחמות שלנו. אבל החשבון הזה הוא חשבון כל הזמן צמוד שצריך לעשות אותו. הניצחונות וההתגברות וההתחזקות של המדינה, כמה זה בא על חשבון עניין המשפחה, עניין הכלכלה הפרטית, מצבם של אנשים פרטיים. זה כל הזמן עומד צמוד. ויש באמת ביקורת קשה מאוד גם על מלך צדיק כחזקיה. ויש המון ביקורת עליו. על ידי הנביא, מה אתה עושה? הם ודאי מכירים את שם חוף פלוגות הכותל בירושלים, מה שנקרא החומה, החומה של חזקיה, פוקה לכם. מה רואים שם? מה הדבר הקלאסי שרואים שם? אה? נכון. מה שרואים שם זה כזה דבר, בית, לבית. פשוט בית, החומה עוברת ככה. דורסת את הבית ועוברת מעלה. תראו כמה זה קיים, ותתצאו הבתים לבצר החומה. פסוק בישעיהו ועוד. על חשבון מה אתה מנהל את כל הפוליטיקות. אתה מורד במלך אשור, ואתה הולך יחד עם מלך מצרים, ואתה עושה ברית כזאת, ואתה הולך כמו שאתה, וכל מיני דברים. שאלות האלה גם עולות. וזאת השאלה שעולה כאן במשפט המלך, ולאן זה יגיע? כאן הוא בא ונותן להם את החילוק בין הזקנים לבינם. אתם רוצים מלחמות, הזקנים ביקשו משפט. תראו לכם, זה עומד בסתירה. מי שרוצה מלחמות, לא יקבל משפט. בגלל שברגע שמתחילים כבר לקחת מנהם ולהחרים שדות, ולהחרים בתים, ולהחרים אנשים, אף פעם לא יהיה שם צדק ואף פעם לא יהיה משפט. ותמיד יהיו הפרוטקציונרים שלא ייתנו, ותמיד בסופו של דבר ייקחו את זה ממי? מאלה שאין להם פרוטקציה בשום מקום. וכשנוטצים בתים לבצר את החומה, איזה בתים בדרך כלל נוטצים כדי לבצר את החומה? את הבתים של יד החומה. מי גר ליד החומה? אני הכרתי את ירושלים, לפני איחוד ירושלים. כל השכונות של הגבול גרו אני. כל השכונות של הגבול גרו אני. זה ברור גם למה. אנחנו נדבר על זה.